דף תזיין עמוד א', מיד בתחילת דברי הגמרא. אנחנו למדנו אתמול משנה. במשנה מבואר, אין מוכרים להם דובים ועריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים. אומרת המשנה, אנחנו לא רשאים למכור לעובדי כוכבים דובים ועריות, וכל דבר כזה שהוא נזק לרבים, כמו דברים שמביאים לידי מיטה, כלי זין דיברנו, שלשלאות, כל דבר שהוא מהווה נזק לרבים אסור למכור לעובדי כוכבים. למעשה, כבר במשנה הקודמת בואר שאין מוכרים לנוכרים בהמה גסה. אמנם לגבי בהמה דקה המשנה אומרת זה תלוי במנהג, מקום שנהגו למכור מוכרים, מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרים, ותלינו את המנהג במקומות כאלה שהם חשודים יותר על הרביעה, שם אנחנו לא מוכרים, במקום שהם פחות חשודים שם נהגו למכור להם. אבל בהמה גסה, כפי מסקנת הגמרא, משום נפיוני, שאלה וסחירות, אין למכור בכלל בהמה גסה לעובד כוכבים. כן מבואר לנו שלגבי חיה, אומרת המשנה, אין מוכרים להם דובים ועריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים. אז משמע מהמשנה שרק בגלל שזה מהווה נזק לרבים אכן אסור למכור. אבל אם היה לנו חיה של תרבות, אם היה לנו ארי מתורבת, אם היה לנו דוב מתורבת, אז אפשר למכור להם. אומרת על זה הגמרא, אמר רב חנין ברב חיסדא ואמרי לה, אמר רב חנן ברבה, אמר רב, חיה גפה הרי כבהמה דקה לפרקוף, אבל לא למחירה. ואני אומר, אומר רב חנן, או לפי הגרסה רב חנין, אף למחירה המקום שנהגו למכור מוכרים, שלא למכור אין מוכרים. אז את הנושא של פרקוף דיברנו, יש לנו דין במסכת חולין, אם יש לנו בהמה מסוכנת, ורוצה הבעלים להציל לעצמו את הממון והוא רץ לשחוט אותה, אז אם היא מבצעת פעולה של פרקוף בבהמה דקה, דהיינו שהיא פושטת וחוזרת ומחזירה את העבר, אז זה סימן שהיא מחמת שחיטה מתה, היא מותרת לאכילה. אם היא לא עשתה את המעשה פרקוף אלא היא רק פשרה העבר, אז אנחנו באים ואומרים שזה מחמת המוות, לא מחמת השחיטה, והיא תהיה אסורה באכילה. זה נכון לגבי בהמה דקה. בבהמה גסה הדין שונה, שם מספיק הפשיטת עבר או הקיבוץ של העבר בשביל לחשב שחוטה. בא על זה עכשיו רב ואומר לנו שלגבי חיה, גם חיה גסה יש לה דין כמו בהמה דקה, שכדי שזה יחשב שחיטה צריך מעשה פרקוף כמו בבהמה דקה, שהיא גם פושטת וגם מחזירה. מה קורה לגבי מחירה? אומר רב לו, במחירה הדין של חיה גסה כמו בבהמה גסה, אין מוכרים לעובדי כוכבים. חולק עליו רב חנין ואומר שגם לגבי מחירה הדין של חיה גסה כמו בבהמה דקה, מקום שנהגו למכור מוכרים, מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרים. שואלת על זה הגמרא, תנן למדנו אצלנו במשנה, אין מוכרים להם דובים ועריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים. מדייק את הגמרא, טעמא דאית בין נזק לרבים, רק בגלל שיש בזה נזק לרבים לכן לא מוכרים את אותה חיה גסה. אבל במקום שאין נזק לרבים שרי, אפשר לבוא ולמכור להם חיה גסה. אז הנה אנחנו רואים כמו שסובר רב חנן, ולא כפי שאמר לנו רב אמר שלעולם אין מוכרים להם. מתרצת הגמרא, אמר רבא בר אולה, בארי שבור, תזיין עמוד ב', ואליבא דרבי יהודה. אנחנו למדנו לגבי בהמה גסה, שדעת רבי יהודה, שאם זה בהמה שבורה, שאינה ראויה יותר למלאכה, אז לא שייך שבה מה את הטעם של נפיוני, לא שייך את הטעם של שאלה וסחירות, כי היא לא עומדת למלאכה, ולכן מותר לבוא ולמכור להם. אומרת הגמרא, המשנה שלנו סוברת שמדובר פה בארי שבור. בארי שבור, שם אנחנו באמת אומרים שאם זה נזק לרבים אסור למכור, אם זה לא נזק לרבים מותר למכור. אבל כשמדובר בחיה שהיא לא במצב של שבורה, אז באמת כמו שרב אומר, לעולם אין מוכרים, וזה שיטת רב. רב אשי אמר, סתם ארי שבור אצל מלאכה. בא רב אשי ואומר, אני לא צריך להידחק ולהעמיד את זה בערי שבור. אלא המציאות של אריה, של דוב, זה לא דבר שעומד למלאכה. ומכיוון שזה לא דבר שעומד למלאכה, לכן אני בא ואני אומר שאת זה תלוי אם זה בין תרבות או לא בין תרבות, אם זה נזק לרבים או לא נזק לרבים, ואם זה לא נזק לרבים מוכרים, זה המשנה. מה שרב בא ואמר שלא מוכרים, זה מדובר על חיה גסה. חיה גסה שהיא לא אריה, שהיא לא דוב, שהיא כן עומדת למלאכה, שמה לעולם אין מוכרים, אין לנו קושיה. נחלקו רשי ותוספות, האם התירוץ של רב אשי נכון רק לפי רבי יהודה? רשי לומד שכל התירוץ הזה זה רק עליבא דרבי יהודה. רבי יהודה שאומר שלגבי בהמה גסה יש מושג של שבורה, ובשבורה מותר למכור, אז גם בחיה גסה כשהיא שבורה כמו אריה, שהמהות שלו שהוא לא עומד למלאכה, ממילא הוא מוגדר כשבור, שמה רק עליבא דרבי יהודה אנחנו רשאים למכור. לפי רבנן אנחנו לא נוכל למכור להם. חולק על זה תוספות. תוספות בא ואומר שמכיוון שלפי רבנן יש טעם, למה רבנן לא סוברים כמו רבי יהודה בשבורה? כי רבנן חוששים שאם אני אמכור לו שבורה, אז אדם יראה שיש פה בהמה של ישראל אצל הנוכרי, הוא לא יודע איפה היא נשברה, האם ביד הנוכרי או ביד הישראל, ומכיוון שהוא לא יודע איפה היא נשברה, לכן אנחנו באים ואומרים באופן גורף אין מוכרים. אבל אצלנו בערי שכל המהות שלו שהוא לא עומד למלאכה, אין מצב של כן, אז ממילא אין מקום לטעות, אין מקום למכשול, גם רבנן יודו שבכזה מקרה מוכרים. ולכן לפי תופות התירוץ של רבה שהיא נכון בין לפי רב יהודה ובין לפי רבנן. מייתי וישאול את הגמרא על רב חנן מברייטה. כתוב בברייטה, כשם שאין מוכרים להם בהמה גסה, כך אין מוכרים להם חיה גסה. ואפילו במקום שמוכרים להם בהמה דקה, חיה גסה אין מוכרים להם. אז כתוב מפורש בברייטה שלעולם אין מוכרים להם חיה גסה. תיופתא דה רב חנן ברבה, תיופתא, אומרת הגמרא, הנה ברייטה מפורשת, לא כמו רב חנן. רב חנן אמר שלגבי חיה גפה יש דין כמו בבהמה דקה, תלוי במנהג, ובברייטה מבואר שחיה גפה כדברי רב לעולם אין מוכרים להם. את אותה גמרא בא רבינה, ורבינה מביא את זה בתור סתירה, קושייה מהמשנה לברייטה, והתשובה היא תשובה ליישב את הסתירה. רבינה רמי מתניתין הברייטה, הוא הקשה מהמשנה שלנו על הברייטה ומשני, והוא תירץ את הדברים. תנן, למדנו אצלנו במשנה אין מוכרים להם דובים ועריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים, מדייק אם ככה, תמה די בנזק, רק בגלל שיש לזה נזק לרבים לכן לא מוכרים חיה גסה. הלט בנזק מוכרים, אבל אם אין בזה נזק אני רשאי לבוא ולמכור את אותה חיה גסה. ורמיני שואל רביני, יש לי סתירה מברייטה. בברייטה מבואר כשם שהם מוכרים בהמה גסה, ככן מוכרים חיה גסה, ואפילו במקום שמוכרים בהמה דקה, חיה גסה אין מוכרים. אז הנה אתה רואה שלעולם לא מוכרים חיה גסה. ובמשנה מדויק שרק בגלל שזה לא בן תרבות, בגלל שזה נזק לרבים, אבל במקום שהוא לא עושה נזק לרבים אפשר למכור. הוא משני והוא תירץ, או כמו התירוץ הראשון בגמרא, בערי שבור ועליבא דרבי יהודה. מתי המשנה אומרת שאפשר לבוא ולמכור חיה כשזה לא נזק לרבים? בערי שבור. וכפי דעתו של רבי יהודה שגם בהמה גסה בשבור אני רשאי למכור. רב אשי אמר סתם ארי שבור אצל מלאכה, בכל אריה, כיוון שזה דבר שלא עומד למלאכה, לכן אנחנו מחלקים בין נזק לרבים או לא מהווה נזק לרבים. אבל סתם חיה גסה, ודאי שמכיוון שזה דבר שראוי למלאכה, דינה כמו בבהמה גסה שלעולם אין מוכרים. כמובן שזה יהיה תלוי במחלוקת רשי ותוספות, האם מדובר לרבנן כפי שבתוספות מבואר, או רק אליבא דרבי יהודה כמו שיטת רשי.
דבר שמדברים על חיה גסה כמו אריה שמוצאים
לגוי, כן,
אם היא מזיקה, גם יהודי אפשר
למכור. למה? שישמור עליו. לא, בגוי אנחנו אומרים שזה יזיק, מה הפירוש? שהוא יפגע בזה ביהודים, יפגע בזה באנשים, הוא לא שומר עליה. כן, אז לכן אנחנו לא יכולים, אבל במי ששומר רשאי למכור. לא כתוב באף מקום שאסור למכור דברים מסוימים. יש דיני שמירה, אדם יכול,
איך אומרים, לשחרר
בכוונה. שואלת עכשיו הגמרא, מה תקיף לרב נחמן? מן לימלן דארי חיה גפאי דילמה חיה דקאי. באה עכשיו הגמרא ושואלת, שואל רב נחמן, הרי כל השאלה שלנו נובעת מזה שאנחנו מבארים את המשנה, שכשכתוב במשנה אין מוכרים להם חיה, והמשנה לא מזכירה חיה אלא ארי ודוב, למה אנחנו לא מוכרים להם? מפני שהוא דבר שמזיק את הרבים. ואז אתה מדייק שבמקום שהוא לא מזיק את הרבים מותר למכור, ואתה שואל מה זה שונה מבהמה גסה, והיה הבסיס של המבנה. שואל רב נחמה, תגיד לי, מי אמר לך בכלל שההגדרה של אריה ודוב זה הגדרה של חיה גסה? אולי זה נחשב כחיה דקה וזה מקביל לבהמה דקה, ולכן זה תלוי במנהגים, מקום שנהגו למכור, מקום שלא נהגו למכור. וגם במקום שנהגו למכור זה בתנאי שהוא לא דבר המזיק את הרבים, אבל הוא מזיק את הרבים אי אפשר לבוא ולמכור. זה ברור שהדבר עצמו כשלעצמו טעון ביור, רק זה לא המקום שלנו. אנחנו צריכים לדעת מה מוגדר בכלל כבהמה ומה מוגדר כחיה. מה עושה את הדבר לבהמה, מה עושה אותו לחיה? האם בהמה זה דבר כזה שאוכל עשב, לעומת החיה שזה מושג של טורף שזה אוכל בשר? אי אפשר להגיד את זה דבר גורף. גם יש צבי, התורה אומרת היה צבי ויחמור, זה הגדרה של חיה, והצבי לא אוכל בשר. אבל ברמה העקרונית, ההגדרה הכוללנית, מה שהעולם קורא חיה ובהמה, זה דבר שהוא אוכל בשר, וזה דבר, זה התכונות נפש שלו, זה טורף, לעומת הבהמה שעולה על גבי מזבח שיש לה תכונת נפש יותר דקה, היא לא טורפת, היא רק אוכלת עשב. או, יש שרצו לומר באמת שההגדרה היא, לגבי בהמה מצאנו את המושג מקנה, ולבני גד ולבני ראובן מקנה עצום מאוד, רב מאוד שמה בפסוק. מקנה זה מלשון קניין, בהמה זה דבר כזה שמקבלת מרות, ולכן היא נקראת קניינו, לעומת החיה שזה דבר שבטבעו לא מקבל מרות, ולכן זה נקרא חיה. יש עוד חילוקים. פה התחדש ברב נחמן מושג שלא שמענו. בבהמה מצאנו את המושג של דקה וגסה, בחיה זה חדש לנו המושג הזה של חיה דקה וחיה גסה, עד כדי כך שרב נחמן בא ואומר שערי ודוב יכול להיות שזה מוגדר בכלל כחיה דקה. זאת אומרת, מה עושה אותו לדק ומה עושה אותו לגס? פשטות, גס ודק בבהמה זה המבנה גוף שלו, גדול יותר וקטן יותר. העגל, השיח, הקטנים, הטלה, הצבי, הכבשה, זה הגדרה של הדקה. לעומת השור, הפרה, שזה מוגדר כבהמה גסה. הסוף, גם לא בהמה, גם אם היא לא טהורה, אבל היא מוגדרת במבנה גוף גדול, זה הגדרה של גסה. אבל זה כתוב בגמרא. רבשי,
רגע, שאל שאלה, אבל הוא
לא יישב.
הוא אומר, יכול להיות.
אמת, אומר, מכל הקושייה שלנו, כל המבנה של הקושייה, הוא נתון בספק, כי מי אמר שזה בכלל מקום לשאלה? רבשי בא לשיטתו. רבשי הרי בא ואומר שהארי והדוב זה בכלל מוגדר כמושג שבור אצל מלאכה, כי זה לא דבר שעומד למלאכה. בא רבשי לשיטתו, דייק מתניתין ומוטיף טיופתא. הוא דייק את המשנה, ומהמשנה הוא פרח את דברי רב חנן. ואת אנחנו בסוגיה, בעצם מה שהיה המבנה של הסוגיה, היה לנו את המשנה, אין מוכרים להם חיה, אריה ודוב. בא על זה הגמרא ומביאה מחלוקת המוראים, רב ורב חנן, האם בחיה גסה יש דין מחר כמו בבהמה גסה ולעולם אין מוכרים, או כמו בבהמה דקה וזה יהיה תלוי במנהג? והגמרא אומרת שזה מחלוקת המוראים, רב אומר אין מוכרים, רב חנן אומר מוכרים. ואז שאלנו מהמשנה, השבנו את המשנה לרב, הבאנו ברייתא מפורשת נגד שיטת רב חנן. הלך רבינה ולקח את המשנה והברייתא, שאל את זה כקושייה ותירץ את התירוץ של הגמרא, לא כפרחה על דברי רב חנן. כשאנחנו פרחנו את רב חנן, פרחנו אותו מהברייתא. אומר רבשי, אני יכול לפרוח את רב חנן מהמשנה עצמה, אני לא צריך את הברייתא. למה? רבשי דייק מתניתין ומוטיב טיופתא. תנא, למדנו במשנה אין מוכרים להם דובים ועריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים. טעם הדעית בנזק, הלד בנזק מוכרים. וטעם הדערי, הרי רבשי בא ואומר שאריה הוא נחשב כדבר שבור אצל מלאכה. זאת אומרת שרבשי בא ואומר, למה המשנה לא אומרת כמו בבהמה? אין מוכרים להם בהמה גסה. אז תגיד, אין מוכרים להם חיה. המשנה לא אומרת ככה. המשנה מפרטת ארי ודוב. והרי הריב ודוב לפי רב אשי זה דברים כאלה שהם לא רואים למלאכה. אם ככה הוא מדייק את המשנה עצמה, וטעם דווקא המשנה מדברת במקרה של אריה דסתם ארי שבורו אצל מלאכה, אריה לא עומד למלאכה. אבל מידי אחין השאר חיות דאבידי מלאכה, לא באמת לעולם אין רשאי למכור להם. אומרת הגמרא תיופתא דרב חנן ברב התיופתא, המשנה עצמה פורחת את שיטת רב חנן שסובר שחיה גפה זה תלוי במנהג האם מוכרים או אין מוכרים. שואלת הגמרא, וחיה גפה מי את, מהי מלאכה עבדה? תאמר לי אותה חיה גפה איזה מלאכה היא עושה. אמר אביי, אמר לי מר יהודה, דבי מר יוחני, בביתו של מר יוחני תחני רי חיים באורדי, היו תוכנים את הרי חיים על ידי ארוד, ארוד זה חמור הבר. אז הנה אני רואה שחיה גם עומדת למלאכה. זה הכוונה, זה היה פחות מצוי בזמנם. אמר רב זיירה, כי רבינן בי רב יהודה, כשאני הייתי לומד אצל רב יהודה, אמר לן גמירו מניו המילתא דמיגברא רבא שמיע לי, תלמדו ממני דבר שקיבלתי מאדם גדול. ולא ידענה, אומר על עצמו רב זיירה, אנחנו לא ידענו אם רב אם משמואל, ממי הוא קיבל את השמועה. כי רב יהודה היה בעצם תלמיד של רב, וכשרב הלך לבית עולמו הוא עבר להיות תלמיד אצל שמואל. אז לא ידענו בשם מי הוא הביא את ההלכה, אם הוא הביא את זה בשם רב או בשם שמואל. חיה גפה הרי כבהמה דקה לפרקוס, כמו שאמרנו שאותה חיה גפה, כדי לדעת במקרה של מסוכנת האם היא שחוטה או נבלה, אז אנחנו צריכים את המעשה פרקוס כמו בבהמה דקה, ורק אם היא פושטת ומחזירה עבר, אז זה סימן לשחיטה. כי עתי לקוקניקה מעיד, מספר רב זרע, כשבאתי לאותו מקום, השכחתי לרב חייא בר רבשי, פגשתי את רב חייא בר רבשי, דייתי וכאמר משמי דשמואל חיה גפה הרי כבהמה דקה לפרקוס. אמינה, אומר רב זרע, אמרתי לעצמי, שמע מינה משמי דשמואל יתמר. אז הנה ראיה, שהשמועה הזאת, מה שהביא לנו רב יהודה, היה מה שהוא קיבל אצל שמואל. מספר רב זיירה, כי עתוי לסורה, אבל כשבאתי לסוריה, השכחתי לרבא בר ירמיה, פגשתי את רבא בר ירמיה, דייתי וכאמר לי משמי דרב, שהוא ישב והביא את הדברים בשם רב, חיה גפה הרי כבמה לדקה לפרקוף. אמינה, ואז אמרתי, אומר רב זיירה, שמע מינה איתמר משמי דרב, ואיתמר משמי דשמואל. זאת אומרת שמרא שרב יהודה לימד אותנו שקיבלתי מאדם גדול, זה גם הוא קיבל ברב, והוא גם קיבל את זה אצל שמואל. ממשיך רב זיירה, כי סליקת להתם, כשעליתי לארץ ישראל, השכחתי לרב אסי, פגשתי את רב אסי, דייתי וכאמר, אמר רב חמה בר גוריה, משמי דרב, חיה גפה הרי כבמה דקה לפרקוף. אמרי לי, אמרתי לו, אני רב זיירה לרב אסי, ולא סביר עלי מר דמן מרה דשמעת רבא בר ירמיה, אתה מביא את זה בשם רב חמה בר גוריה, האם אתה לא מסכים שאת השמועה הזאת של רב קיבלנו מרבא בר ירמיה כמו שהוא שמע בסורה? אמר לי, עונה לו על זה רב אסי, פתיה אוחמה, פתיה אוחמה רשי אומר זה כלי שחור, זה מושג, זה מוסר של כבוד, זה לא מושג של גנאי. רשי מביא כמו הני פוטיה דבמיכסה אוכמה שנשתחר על ידי מלאכה, כלומר גם אתה רגיל ותדיר בתורה, כמו המושג מכותלי ביתך ניכר שפיחמי אתה, חוכמה מפוארה בכלי מכוער, דרכם של תלמידי חכמים שמצטערים על לימוד תורה ואינם מחפשים בגדיהם, כיוון שהם היו שקועים בתורה ולא היה להם פנאי, אז הם לא היו מחפשים את הבגדים, ולכן הם נקראו חוכמה מפוארה בתוך כלי מכוער. זה המושג פתיה אוכמה, כלי שחור. יש מקום אחר שמופיע לשון, שהיו משחירים את עצמם על דברי תורה. מינה ומינך תסתיים שמעתה, מהדברים שלי ושלך תועמד השמועה על דיוקה. למה? כי באמת רב חמה בר גוריה קיבל את זה מרב, ורב אבא ירמיה קיבל מרב חמה בר גוריה מה שהוא קיבל מרב. אומרת הגמרא, התמרנה מכך באמת הייתה השמועה בבית המדרש. אמר רב זיירה, אמר רב אפי, אמר רבא בר ירמיה בשם, אמר רב חמה בר גוריה שאמר בשם רב, חיה גפה הרי כבמה דקה לפרקוף. והוא מסתבר שהטרחה של הרבה של הגמרא בכל המעשה הזה ללמד אותנו, שהרי האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כמה צריך לדייק בדברים כדי להעמיד את השמועה בדיוק בשם מי שאמרה. למדנו במשנה, אין בונים ממהם בסילקי, גרדום, איצטדיה ובימה. המשנה אומרת שאסור לנו להשתתף עם הגוי בבניית מבנים מסוימים שהמבנים האלה מביאים לידי הריגה, כמו מה שהמשנה נוקטת, את המקרה של בסילקי, הגרדום ששם היו מעלים את האדם למיטה, האיצטדיון ששם היו נותנים לאנשים להילחם עם השברים והשור היה הורג אדם, המקום הזה המכונה בימה שמשם היו דוחפים את אותו אדם שנידון למוות אל המוות. אז דברים כאלה אנחנו לא רשאים לבנות עמהם. אומרת הגמרא, אמר רבא בבר חנה, אמר רבי יוחנן, ג' בסקלאות הן של מלכי עובדי כוכבים, של מרחצאות ושל אוצרות. בסקילי זה בעצם מבנה, מבצר, מבנה חזק, מבנה גדול. אז יש מבנה כזה שהוא מיועד לבתי מלכים, שזה בעצם הארמון. יש את זה בבתי מרחץ, היו עושים מבנה גדול ששם היה בית המרחץ, ויש את זה לאוצרות של המלך לשמור על הנכסים, צריך לשים את זה במקום מבצר שיהיה מוגן האוצרות של המלך. אמר רבא, בית להיתר ואחד לאיסור. מתוך האלה יש לנו שניים שמותר לבנות עמהם ויש אחד שאסור לנו לבנות עמהם. וסימן לאסור מלכיהם בזיקים. אז מה אסור לנו לעשות איתם? מלכיהם. את המבנה של המלך אסור לנו לבנות עם הבסילקי של מלכים, אסור לנו לבנות. ולמה? אז רש"י אומר ששם היו דנים דיני נפשות, ומכיוון ששם הדינים האלה, וכרי צריך קצת להוסיף ולבאר, הרי אנחנו יודעים שדינה דמלכות הדינה, אז אם דינה דמלכות הדינה, אז מה הבעיה בדין שלהם? אלא כנראה שלא תמיד זה נעשה על פי דין, אלא הרבה פעמים זה נעשה על ידי שוחד וכדומה, על ידי גזרות, על ידי עלילות. אז לכן אסור לנו לבנות הם. איקא דאמרי וישי הביאו, אמר רבא, כולם להיתר. מותר לי לבנות אותם בסילקי של מלכים, של מרחצאות, של אוצרות. ואז שואלת הגמרא, אבל והתנן, אין בונים ממהם בסילקי, גרדום, איצטדיה ובימה. אז מבואר במשנה שלא בונים ממהם בסילקי. אז לכל הפחות בסילקי אחד צריך להיות שאסור לבנות עמהם. עונה הגמרא, יש לך טעות בקריאת המשנה. אנחנו הבנו את המשנה בסילקי פסיק, גרדום פסיק. לא, אימה של גרדום, של איצטדיה ושל בימה. המשנה מדברת על בסילקי של גרדום, זה לא בסילקי בפני עצמה. זאת אומרת, לבוא ולבנות בסילקי כזה, שזה של מלאכי עבדי כוכבים, של מרחצאות, של אוצרות, זה מותר לנו. אבל בסילקי של גרדום, בסילקי של איצטדיה, איצטדיון, הבסילקי של בימה, זה אסור לנו לבנות עמהם. מספרת הגמרא, תנו רבנן, כשנתפס רבי אליעזר למינות, לפי רוב רובם של הראשונים, המקרה המדובר זה כמובן רבי אליעזר בן הורקנוס, מה שמכונה אצלנו תמיד רב לזר הגודל, רב לזר הגדול. הוא נקרא רב לזר הגדול מכיוון שהמשנה הראשונה במסכת ברכות רבי לזר זה רב לזר בן אורקנוס, המשנה האחרונה בנידה רב לזר זה רב לזר בן אורקנוס. רב לזר בן אורקנוס הוא היה הרבה של רבי עקיבא מוסר התורה שבעל פה, שרבי עקיבא מעיד עליו במותו שהוא לא לקח ממנו כטיפה מן הים, כמכחול בשפרפרת, הענק שבענקים, מראשוני התנאים. עומד אותו רבי לזר ונתפס על ידי המלכות, אני אומר לפי רוב הראשונים, מדובר שהרומאים לקחו אותו לגזרת שמד שהכריחו לעבור על דת, ולקחו אותו כדי להכריח אותו לעבוד עבודה זרה, ואם הוא לא עובד עבודה זרה אז הורגים אותו. וזה הלשון כשנתפס רבי אליעזר למינות. הרומאים העלו לגרדום לידון, היוונים מזמן לא היו בזמן רבי אליעזר. עם כל הכבוד והערכה, היין דף תת, אין דבר כזה. היוונים נגמרו הרבה לפני שנולד רבי אליעזר. אתה מכיר סיפור גם מהיוונים, זה לא סותר. היו 180 שנה, בכלל 180 שנה לפני חורבן בית שני כבר נגמרה מלכות יוון.
כן, זה בערך 100 ומשהו שנה.
רבי אליעזר הגודל זה באזור החורבן, קצת לפני, זמן שלפני רבי עקיבא, 100-150 שנה לפני חורבן הבית. מי היה אז בארץ ישראל? הרומאים, הם שלטו.
רבי אליעזר חי 150 שנה אחרי...
לפני החורבן.
לא, המקרה הזה זה היה 150 שנה אחרי היוונים.
לערך, אם אנחנו מדברים הלל, רבי עקיבא היה בתקופת החורבן. מי לפני החורבן ואחרי החורבן? הוא היה בזמן החורבן, רבי עקיבא. רבי אליעזר היה הרבה של רבי עקיבא. הלל היה נהג נשיאותו 100 שנה לפני החורבן. רבי אליעזר זה בין הלל לרבי עקיבא. אז זה בערך באזור הזה של 100 שנה שמדובר לפני חורבן הבית. זאת אומרת, באזור הזה. היוונים היו משנת ה-40 בתחילת בית שני, 180 שנה. לאחר 180 שנה, בא מלכות אדום, מלכות רומים, אה? כן, רבי יוחנן בן זכאי גם היה בתוך הדמדומים, וגם רבי יוחנן בן זכאי היה בזמן החורבן. זה אותו דור ראשון של תנאים שהיה כולו לפני החורבן, בחורבן ולאחר החורבן. זה התקופה. ומי ששלט בארץ ישראל היו הרומאים, והיה גזרה של רומים, גזרות שמד. וזה מה שכתוב פה. יש שיטה אחת בראשונים שחשדו אותו שהוא נוצרי, ולכן זה נקרא נתפס על אמינות, חשבו שהוא נוצרי. ולכן אחרי זה הגמרא מתבטאת בלשון שאמרו לו, הזקן שכמותך יעסוק בדברים בטלים, וזה הם דיברו על דברי הנוצרות. אבל פשטות, כמו שרש"י ושאר הראשונים מבארים, הכל מדבר על גזירת שמד, ורצו להרוג אותו על זה שהוא עובר, שלא רוצה לעבור לעבודה זרה. העלו לגרדום לידון, אז העלו אותו לגרדום כדי לדון אותו דיני נפשות. אמר לו אותו הגמון, הגמון זה שם של שררה, אומר לו השופט העליון, זקן שכמותך יעסוק בדברים בטלים הללו, והוא מדבר על דברי תורה. אמר לו, עונה לו רבי אליעזר, נאמן עליי הדיין, כוונתו מקובל עליי דין שמיים, ואם ככה רצה הבורא, אז אני צריך למות על קידוש השם. כסבור אותו הגמון, עליו הוא אומר. ההגמון חשב שהוא מסכים ממה שהוא אומר, שמה שאתה, מה שאני עוסק זה דברים בטלים, וכמו שאתה אומר, נאמן עליי הדיין. והוא לא אמר אלא כנגד אביו שבשמיים. אמר לו אותו הגמון, הועיל והאמנתי עליך, דימוס פטור אתה רע, שאומר הוא נשבע בשם עבודה זרה שלו, דימוס, שאתה פטור. תוספות אומר שלא הכוונה מלשון עבודה זרה, אלא פירוש ברחמי עבודת כוכבים שלו נשבע. כי דימוס לשון רחמים הוא, והוא מזכיר את הגמרא בירושלמי, את אותו הסיפור של רב שמעון בר יוחאי שיצא מהמערה ורואה שם השגחה פרטית, והלשון שם זה דימוס. דימוס זה לשון של רחמים.
השופט בדימוס זה אחד
ש... ודאי, אם ככה. אמר לו, הועיל והאמנתי עליך, דימוס פטור אתה. כשבא אותו רבי אליעזר לביתו, נכנסו תלמידיו אצלו לנחמו ולא קיבל עליו תנחומים. ישב רבי אליעזר הגדול וחשב לעצמו איזה חטא הוא חטא שעל זה הוא נתפס למינות, איזה עבירה הוא עבר, ולא הצליח להשיג את זה. אז הוא ישב באבלות. אמר לו רבי עקיבא, רבי תרשן לי לומר דבר אחד ממה שלימדתני, אני יכול להגיד לפניך איזה דבר שלימדת אותי? אומר לו רבי אליעזר, אמור. אמר לו, אומר רבי עקיבא, רבי, שם אמינות בא לידך והענך ועליו נתפסת. אולי היה איזה דבר של מינות ששמעת, איזה דבר מינות, ונהנית מזה. ולימדתנו רבינו שמי שנהנה מדבר מינות, אז מידה כנגד מידה, הוא נתפס עליו למינות. אמר לו, אומר לו רב לזר הגודל, עקיבא, הזכרתני. פעם אחת הייתי מהלך בשוק העליון של ציפורי, ומצאתי אחד לפי הגרסה שבספרים מחמת הצנזורה מתלמידי ישו הנוצרי, ויעקב איש כפר סכני השמו. אמר לי, אומר לי אותו רשע, כתוב בתורתכם לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, מהו לעשות אימנו מהאתנן בית הכיסא לכהן גדול? אומר רשי, שפירש מביתו לפני יום הכיפורים לאישת פרדי, ושם היו מתקנים לו כל צרכיו. אומרת המשנה הראשונה, ביום השבעה ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו, והיו מתקנים לו שם בבית המקדש את כל מה שהוא צריך, כולל בית הכיסא. האם את הבית הכיסא הזה אפשר לקנות מכספי אתנן זונה, ומה השאלה שלו? מה שהתורה אומרת, אתנן זונה לא תביא בית השם אלוקיך, מה הכוונה? שאסור לעלות על המזבח קורבן שנקנה מאתנן, אבל לעשות שאר שימושים של מקדש מותר באתנן, ואז להעמיד מזה בית הכיסא יהיה מותר. או שמה, מה שנאמר זה דין בכל דבר שקשור לבית המקדש באתנן אי אפשר להשתמש. אומר רב לזר, ולא אמרתי לו כלום. אמר לי אותו רשע, כך לימדני ישו הנוצרי, מה שנאמר בפסוק, מבך כי מאתנן זונה קופצה ועד אתנן זונה ישובו, ממקום התינופת באו למקום התינופת ילכו. אז הוא אמר לו פשט בפסוק, מגלה הנביא שאותו אתנן בא ממקום התינופת, ולכן ראוי לעשות עם זה מקום של תינופת. ואינה לי הדבר, אומר רבי לזר הגדול, הקוקה זה היה לי נחמד, נהניתי מזה, ועל זה נתפסתי מידה כנגד מידה למינות. על ידי דבר זה נתפסתי למינות, ועברתי על מה שכתוב בתורה, הרחק מעליה דרכך, אומר שלמה המלך במשלי, זו מינות, הרחק מעליה, מסביר תופעות. ועד אמרינה בפרק כל כתווה גמרה בשבת, דקמה מוראימה ואז לי באבידן, ובאבידן זה היה על פניו מקום כזה של מינות, ששם היו מתנצחים בדברי עבודה זרה. מסביר תופעות זה להתווכח עמהם, ולא היה מקום מינות ממש, אלא מקום ויכוח, ומתקפצים שם חכמי עובדי כוכבים ונוסעים ונותנים בדינים. ומאן דלוהא ואזיל, מה שמבואר שם בגמרא בשבת, שלא היו הולכים, היינו מיראה שלא יהרגו, כי הם פחדו שאם הם ינצחו אותם יהרגו אותם, אבל לא בגלל מה שאתה יכול לטעות ולחשוב כי זה מקום המינות, אבל למקום המינות אסור להיכנס, וכשאתה פוגש מין אסור להיכנס איתו בדברים, כי מי שמתעסק עם המין הסופו להידבק בו, ולכן נאמר בפסוק, הרחק מעליה דרכך, תתרחק את הדרך שלך ממנה, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו הרשות. מסביר רש"י, שלטונות, תתרחק מהרשות. למה? לפי שנותנים עיניהם בבעלי ממון להורגן וליטול ממונם. ויקדה אמרי, יש שפרשו את הפסוק, הרחק מעליה דרכך זו מינות והרשות, ואל תקרף את פתח ביתה זו זונה. וכמה? כמה צריך להתרחק ממקום המינות? אמר רב חסדא, 400. שואלת הגמרא ורבנן, שלא פירשו את הפסוק במיכה כמו שפירש אותו המין, אז מה הם עושים עם הפסוק הזה שאומר הנביא, כי מאתנן זונה קובצה ועד אתנן זונה ישובו? היי מאתנן זונה מידר שבי כדר רב חסדא דאמר רב חסדא, כל זונה שנזכרת לבסוף היא סוחרת. תחילתה כשהיא ביופיעה, אז באים ומשלמים לה אתנן, אבל אחרי שהיא מורגלת בחטא, אז היא זקוקה לזה, ובימים שהיא כבר לא ראויה לזה, אז היא צריכה את אותו ממון לשלם לאחרים שיבואו אליה. שנאמר, כמו שהנביא יחזקאל שממשיל את בת ישראל לזונה, מוכיח את עם ישראל, ובתיתך אתנן, ואתנן לא ניתן לך ותהי להפך. זאת אומרת, בהתחלה קיבלת אתנן, ואחרי זה שכבר אין קופצים, אז את צריכה לשלם את אותו אתנן ותהי להפך. הכסף שקודם ניתן לך את נותנת לאחרים. אומרת הגמרא, והדין הזה של רב חסדא שצריך להרחיק מהמינות דלת אמות הוא פליגה דרבי פדת. ואמר רבי פדת, לא אפרה תורה אלא קרבה של גילוי עריות בלבד, שנאמר איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. אז התורה אומרת, איפה נאמר לא תקרבו? לגבי ערווה, אבל לגבי מינות לא נאמר לא תקרבו. ותוספות מתקשה בזה, אומר תוספות, איזה פליגה, יכול להיות שיש לנו את הפסוק והפסוק מדבר באמת לגבי ערווה והתורה אומרת לא תקרבו, אבל לגבי מינות יש דין דרבנן שרבנן באו וגבו להתרחק מהם. אומר תוספות, לכך נראה לריד דאחי כאמר הכה ואתם, דמה שאנו דורשים לשון קרבה הכה 400 ואתם הוא בבגדו, דהיינו פליגה דרבי פדת, אל רבי פדת אין לשון קרבה בין בדברי תורה בין בדברי קברה, אלא גילוי עריות ממש, שנאמר בזה בפסוק לא תקרבו, ואפילו אסמכת לעשות הרחקת על אדמות אין ללמוד ממנה, ואכן הוא חולק בזה על הדין של רב חסדא. אומרת הגמרא, אולה כהווה אתי מבי רב, כשאולה היה חוזר מבית המדרש, הווה מנשק לו לאחתי אבי ידיו, הוא היה מנשק את האחיות שלו על זרועותיהן, ואמרי לה אבי חדיו, ויש אומרים שהוא נשק להם כנגד בית החזה. ופליקה דידי הדידי, ואולה בזה חולק על עצמו, דאמר אולה קרבה בעל מאסור, כל קרבה לערווה נאסרה, משום כמו שכתוב לגבי נזיר שמרחיקים אותו מן היין, לך לך אמרי לנזיר, רק שהוא בא אל הכרם מרחיקים אותו, סחור סחור לקרמה לא תקרב, לא נותנים לו לעבור בכרם אלא אומרים לו לך מסביב, אז גם לגבי ערווה שהתורה אמרה לא תקרב, אז צריך להרחיק את האדם, והרי אחותו זה ערווה, אז הוא עשה במעשה הזה כנגד הדרשה של עצמו, אומר מיד עופות במקום ופליגה דידי הדידי, ומה שהיה מייקל לעצמו היינו משום דדמין עלי ככישורה כדאמרינן בריש פרק ב' דכתובות. יש שם הגמרא בדף י' ז' על אחד מהמוראים שהיה לוקח את הקלה ושם על כתפיו והיה מרקד, וחבי לי דמי עלי ככישורה. יש שכבר הסבירו את זה, כי כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחובות ירושלים. כישורה זה הרי האבן המרכזית, העץ המרכזי שנמצא שמחזיק את הבית. אז דמי עלי ככישורה, אבל לענייננו, וכך מבואר פה בדברי המערשה, והמערשה אומר את זה, והספר לא חש לפרש לשון התופות פרקמה דשבת אין שם. זאת אומרת, תופות כבר במסכת שבת מפרש שבעצם מה שתופות אומר זה דברי הגמרא, זה לא תופות, קוק של תופות, רק הגמרא לא ראתה להעריך ולבאר. זאת אומרת שכשאמרה אומרת פליגה דידי הדידי, זה לא סתירה, אלא מסבירה הגמרא אולה לשיטתו באמת אומר שצריך להתרחק מן הערבה, ואותו אולה עצמו כן היה, כי אצלו זה חבי עלי ככישורה. מה המקור לזה בכלל? מה פתאום היו מנשקים? אז רשי מביא בדיבור מתחיל הבי החזאי, חזה דרך בני אדם כשיוצאים מבית הכנסת, מיד הוא נושק לאבי ולאמו ולגדול ממנו בהרכובה ובפס ידיו משום כבוד. אז מה שכשהוא היה בא מבית המדרש היה נושק להם, זה היה דרך כבוד, והסיבה לנשיקה הזאת היא כי כך היה המנהג, ומכאן רצו להוציא להלכה, שמה שנאמר כבד את אביך ואת אמך, המנהג היה אבא ואמא, ולמה גם את האחים הגדולים? כי התורה אומרת את לרבות את אחיך הגדול, וגם האחות הגדולה נכללת בתוך המושג את, ולכן הוא נשק גם את האחיות הגדולות שלו. כך רצו להוציא מכאן. ומפה כבר נמצא מה שהוזכר בדברי התורת חיים, זה אחד מהקדמונים שמובא כל הזמן בשח, שהתורת חיים רצה לבוא ולומר שכל המנהג הזה, מה שנקרא מצווה טנס, השמחה של ריקוד של מצווה, אז הוא יצא חוצץ נגד זה, והוא אמר שמי שיוכל לבטל את זה שיבטל את זה. הוא אמר שאפילו על ידי מטלית, גם מה שעושים על ידי גרטל וכדומה, הוא יצא נגד המנהג הזה. למה? כי הוא אמר שזה הסוגיה שלנו, שצריך להתרחק מן הערבה. למעשה אנחנו יודעים, כפי שהובא כבר בבח בשם המערשל ועוד ולמעלה בקודש, אנחנו יודעים שככה גדלו, נהגו גדולי עולם, ונהר הנער האופשה, לא באנו בכלל להזכיר את העניין, אלא שכאן המקור בסוגיה לנידון הזה, יש שראו בזה קודש קודשים, ויש שראו בזה דבר שצריך להתרחק ממנו. המעניין זה המושג הזה של הנשיקה. אז אל תמנע טוב מבעליו, מצאתי בבן יהוידע, שהוא מסביר את העניין הזה של הנשיקה. ואומר הבן יהוידע כך, מנשק לו לאח תאבי ידיו, ואמרה להבי חדיו, פירוש על החווה, ונראה לי בסוד טעם להנשיקה שם, וכמותם של נשיקה על היד המפורש בדברי רבינו אריזל בשאר הכוונות, שהוא מפני ששורש חמישה גבורות הוא בפה, שהפה, חמישה מוצאות נמצאות בפה, וביד ימין יש רמז לחמישה חסדים בחמש אצבעות, ולכן בנשקו בפיו על יד אדם הגדול עושה בזה מיתוק ההנה ג' שרשם בפה בחמישה חסדים הנרמזים בחמש אצבעות ליד ימין. וכן העניין כאן כי מפורש בדברי רבינו אריזל בשאר הכוונות בסוד הוידוי, ששמחה בחמש אצבעות ימין על החזה ששם הלב, מפני הכחזה ששם הלב הוא מקום אורות החסדים בגילוי, ונמצא גם בזה הוא ממתק ההי-הי ג' הרמוזים בפיו בחסדים שהם במקום הלב שהוא סמוך לחידיו. ואז הוא ממשיך ואומר, נמצא היה מנהג אצל הראשונים בזמן חכמי התלמוד לנשק על החזה, ולכן יש מנהג פה יראינו בגדד, שהקלה בליל החופה כשתלך מבית אביה לבית בעלה תנשק בית הילוכה קודם יציאתה מפתח בית אביה לאביה ולאחיה הגדולים על הבגדים שהם כנגד הדדים שלהם. ומה שנהגו בזה הנשיקה רק בנות שהולכות מבית אביה לבית בעלה, ודווקא בליל חופה רומזות להם, אף על פי שאני יוצא מן הבית שלכם והולכת לשכון בבית בעלי, הנני עוד שוכנת בקרב לב שלכם ועודני דבוקה בכם, וכמו שכתב אותו אוהב לחברו שהלך למרחקים, רחוק אתה מעיניי אבל וקרוב אתה בליבי ורעיוניי. מסיימת הגמרא ואומרת מה שנאמר בפסוק במשלי, לעלוקה שתי בנות, הב הב, מי הב הב, אמר מר עוקבה כל שתי בנות שצועקות מגיהנום מרוב יסורים ואומרות בעולם הזה הווה הווה ומנינו מינות והרשות. מינות, אומר רש"י, צועקת הווה תקרובת לעבודת כוכבים, כל הזמן דורשת הווה הו הו לעבודה זרה, והרשות צועקת הווה ממון, דורנות, ארנונה, מס, הכל המלך. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל גיהנום צועקת ואביהו, ואומרת אביהו לשתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה הווה הווה, והם ננשים שם בגיהנום, שזה הרשות והמנות.